פרשת בו, במכות האחרונות לפני היציאה. מה שמעניין זה שבכלל, זה בכלל להכיר את העיקרון הזה. כל פעם אתה חושב שהנה זה נגמר, ויש עוד איזה עניין. כל פעם חושבים, הנה אנחנו עומדים לצאת ממצרים, אבל יש עוד איזה כמה סיבובים עד שאתה יוצא בפועל. אפילו לכאורה היית אומר, זהו זה, פה פרשת בו, ואז בשלח, זהו, יוצאים ממצרים. גם בפרשה הבאה בעצם אנחנו נדע שעוד לא נגמר. זאת אומרת, יציאת מצרים זה עסק עם הרבה מערכות. כל פעם אתה יוצא חלק, ויש עוד חלק שלא יצא. אז אומר רבי נתן באיזה מקום, ומזה ילמד אדם כמה התחזקות בן אדם צריך לאין סוף, שהוא ידע שיש לו עוד כמה סיבובים עד שהוא משתחרר לגמרי. אז זה נכון, אנחנו לכאורה בשיא, אבל עוד לא בשיא. יש עוד הרבה סיבובים עד ליציאת מצרים המלאה, שזה כולל קריאת ים סוף, וכולל שמצרים עוד ממשיכה להעסיק את עם ישראל במדבר הרבה זמן, ואפילו על סף הכניסה לארץ הם עוד כמעט רוצים לחזור. כן? אז בסוף יש משהו, אם אני רוצה להיות לא שיווקי כל כך, שיווקית אני צריך להגיד לכם, בואו אליי כמה פגישות, סדנה, עושים קצת מדיטציה ומשתחררים. אבל אחרי שאנחנו גמרנו להיות שיווקיים, אז צריך לעבוד כל החיים. אחרי שכאילו, לא בשבילך, ליהנות כל החיים. זה משפט, תמחקי אותו מהפרוטוקול.
בשיעור שלי הייתה לפני קבל עם ועדה תלמידים, אמרתי לעבוד, ואז הסתכלתי ואמרתי עליה, במיוחד תלמידות אחת לא הבינה מדברת, לא, ליהנות.
אבל, אז יש לך מסע, באמת, המורה שלי לנינג'יצו, אז הוא כתב לנו דברי התחזקות כאלה, אז הוא אמר, תראה, יש שלב שכל פעם שאתה רוצה לבוא לאימון, אתה אין לך כוח לקום, ואתה, יאללה, בסדר, אני אלך, ומתישהו אתה מתחיל להכניס קביעות בחיים, שיהיה לך קצת כל יום או פעם ביומיים, ואז הגוף מתחיל ליהנות מהעבודה. זה הטריק. אם אתה מחפש מתי תיגמר לי העבודה, אתה תאכל אותה. זה ממש, אין שום צ'אנס. מה שאתה צריך לעשות זה א', להכניס לך קביעויות, שיהיה לך קצת כל יום, ואז לא כל פעם שאתה בא להתיישב ולעשות איזה עבודה, אתה אומר, מאיפה אני מתחיל לנער את האבק? כי אז יש התנגדויות קשות. אז צריך שיהיה לך קצת בהרגל הזה, וגם שאתה תתחיל ליהנות מהעבודה. זה הטריק. אם אתה נהנה מהעבודה, זהו זה. העבודה משחררת, כמו שאמרו. שם מפורש.
באמת.
היום אנחנו נלמד גם כן, איך אנחנו לומדים כמה טריקים מפרו, אז זה מותר אולי גם ללמוד ממנו. טוב, אז לקראת הפסח דיברנו מזה. פה אני לא צריך להתאמץ יותר מדי כדי למצוא את העקדה. אבל לקראת הלילה של פסח, בעצם פסח זה רגע בזמן, זה רגע בתהליך הרוחני של היציאה. ורגע היציאה יש לו צורה מאפיינת. הוא חוזר כל הזמן, יש לנו, כתוב במדרש, זה כתוב פה ברשי גם בפרשה, שגזירת ברית בין הבתרים היה בתדבב בניסן, הבשורה ליצחק, תדבב ניסן, לידת יצחק, תדבב ניסן. זאת אומרת, זה פסח, לא המצאנו אותו פה. זה השיא, אולי זה השיא הפסח, מתי פסח הפך להיות חג, אבל פסח תמיד היה. וכבר דיברנו מזה פעם, איך הפסח זה מקביל לנוח שנכנס לטבע, ומקביל ללוט, הפיכת סדום. כן?
שהוא אמר להם, כמצות משהו.
נכון, אז זה הרמז בפשט, שהוא אומר לה, לכי תאפי מצות. אז המדרש שם אומר, זה היה פסח, שהיא רצה לאפות מצות למלאכים.
בניגוד לבן, שהיא עשתה
עוגות. כן.
אם תתניות, אז לא
חשב. כן. אז עכשיו, אז קודם כל צריך לזהות, הטריק הראשון זה לזהות מתי פסח מתקרב. זה החוכמה. זאת אומרת, יש, רבי נחמן אומר, החוכמה זה לדעת את הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. זאת אומרת, יש הרבה צורות של עבודה, יש הרבה חוכמות, יש הרבה רעיונות רוחניים, אבל השאלה הכי גדולה זה מה הנקודה השייכת לליבו בעת ההיא? מה שייך עכשיו? לפעמים צריך להיות נחמד, לפעמים צריך להיות מעצבן, לפעמים צריך לרוץ מהר, לפעמים צריך לחכות לאט, הכל נכון, אבל מה עכשיו? אז זה, כל החוכמה זה הנקודה שייך ללבוא בעת ההיא. אז השאלה זה לזהות מתי פסח מגיע. כי עד פסח צריך סבלנות, צריך זבל. אם רואים פסח, פתאום אומר להם, יאללה, יאללה, רוצו, מהר, אל תחכו לכלום, אל תדע, מה קרה? מה קרה לערך הפיים? מה קרה לסבלנות? לא, פסח אין סבלנות, רצים. אז אם אני יודע לזהות שהגיע פסח, אז אני יודע שזה הזמן לרוץ. או בכלל, בכלל יש את החוכמה לזהות שמגיע הרגע הזה. אז בשביל מה אנחנו לומדים את התורה? כי אנחנו רוצים ללמוד את המבנים של ההיסטוריה שלנו, ושל ההיסטוריה הפרטית והלאומית, ולפחות לחזור, להצליח למנוע 10% מהטעויות כשזה יבוא עוד פעם. בטח על חלק נחזור, אבל לפחות, אתה אומר, וואה, אולי זה עוד פעם זה, ואולי מזה שלמדתי את הפרשה, אז הפעם זיהיתי את זה קצת יותר בזמן, ועשיתי את זה קצת יותר טוב. זה ה...
אבל חשבתי שאנחנו צריכים לנסות לצאת
ממצרים
כל יום.
לא הבנתי.
אתה אומר שיש יציאת מצרים.
נכון.
אבל אני חשבתי, אבל ככה אני מרגישה שאנחנו צריכים לנסות לצאת ממצרים כמעט כל יום, כי כל יום יש לנו עוד פרעה שקם ועוד משהו שבא בשביל למנוע אותנו לצאת מכל הפחדים שלנו, כל
הפחדים. בטח שאת צודקת, בטח שאת צודקת שכל מבנה הוא קיים גם ברמה הכי קטנה. אבל אם את מסתכלת על, נגיד לכאורה, מה מיוחד בראש השנה שצריך לעשות, אני צריך לעשות תשובה כל יום, אז מה ראש השנה מיוחד? למה בכיפור פתאום אני בא מה, אני לא צריך לבקש מחילה על עוונות כל יום? אבל יש בכל זאת משהו יותר מיוחד לזה, כן. אז גם בשנה, יש לנו פסח שהוא זמן יותר מיוחד לזה, וגם בחיים שלנו יש רגעים שהם יותר כזה. כל יום יש לך קצת פסח, זה בחינת פסח, כל יום יש בחינת חצות, אבל יש, הרגע.
כל יום זה ראש השנה האישי שלנו.
מה זה?
הפסח הפנימי האישי שלנו. אבל יום בשנה יש את הפסח הלאומי, הקולקטיבי.
לא, אז אני אומר עוד משהו. גם ברמה האישית שלך, יש רגעים שהם יותר פסח מרגעים אחרים. זה לא, זה נכון שיש את זה בעיקרון כל יום, אבל יש רגעים יותר מובהקים.
בעיקר במידות, ביצרים, בכל ה...
כן, אני אומר, בעבודה מול המידות, בעבודה מול המצרים, בעבודה של השחרור, השאלה זה לזהות מתי עכשיו מגיע רגע של פסח. אם אתה ממש חד, אתה יכול לזהות את הרגע הזה גם ביום, בסדר, עוד חזון למועד, בוא נתחיל לזהות את זה, קודם כל, הנקודה של הקשב. החוכמה זה לדעת שזה הגיע הזמן. הרי, בסדר, כולם יודעים שמתישהו יצאו ממצרים. עם ישראל יודע את זה, יש להם איזה מסורת, אבל משה רבנו בא ואומר להם, זה עכשיו. אז זה כן עכשיו, זה לא עכשיו, אולי אתה טועה, אולי אתה צודק, מי אתה בכלל, מה, אבל זה באופן כללי, כולם יודעים שמתישהו זה יבוא, הרגע הזה. בדרך כלל אנחנו תמיד חושבים שזה לא הזמן, אבל אולי מחר, כן? אבל כשמגיע הרגע, מגיע הרגע שצריך לזוז, זאת אומרת, זה הרגע הזה של ההכרעה. אז מה אנחנו מרוויחים מהפרשה? שמשה רבנו בא בשליחות של הקדוש ברוך הוא, לגלות לנו את סוד היציאה. הוא בא ונותן לנו טיפים. שגם אחרי שאתה יודע את גם אחרי שאתה יודע את הטיפ זה קשה. אבל לפחות הוא נותן לך את הטיפ, את הסוד. סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. משה רבנו בא ואומר לעם ישראל תשמעו. ליל הפסח מגיע. אם אתם רוצים לעבור את זה בטוב, כי ליל פסח זה רגע שיורד אור מסוים, אור של פסח, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך מצרים. סליחה, יש מי שיעבור את זה גרוע, ויש מי שיעבור את זה טוב. אז אני כבר אומר לכם מראש, איך לעבור את זה טוב, אני אתן לכם את הסוד, ואם תעשו את זה, אז פסח יהפוך להיות משהו טוב בשבילכם, ולא תיק. דיברנו מזה פעם שזה רגע של לידה, ואילו פרעה זה בשבילו רגע של מוות. אבל גם לעם ישראל, אם הם לא עושים את מה שמשה רבנו מלמד אותם, אז הם, גם בשבילם זה לא רגע משמח, פסח. נגיד על תיבת נוח, אז אחד המשלים שמובא בחזל לתיבת נוח זה בית כלא. הוא אומר לו, בוא, תכנס לבית כלא. כי אם אתה בחוץ, אז אתה הולך יחד איתם. בסדר?
זה עם כלא שומר עליך.
כן, כן, זה כלא, שמירה בכלא. אבל אז אני אומר, בוא את הסוד. אז משה רבנו בא ואומר, תשמעו, יש לי סוד בשבילכם. מה הסוד? או אני מחבר אתכם רגע לעניין הזה של הסוד. נגיד, הקדוש ברוך הוא אחרי זה בהמשך מלמד את משה את הסוד של איך להעביר רחמנות אחרי טעויות גדולות. מה הסוד? 13 מידות של רחמים. אז אתה כבר יודע אותם, נכון? זה כתוב בתורה, כתוב לך אותם בסידור. הכל פה, המילים פתוחות. הקדוש ברוך הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא ירד עם משה רבנו, התעטף בתלית ואמר לו, תעשה ככה. הוא הדגים לו איך עושים, והוא צעק, לדעתי בנוסח ספרדי, השם, השם, אל רחום וחנון, איך הפעם זה, כן, צעק, זה, והשם אמר לו, ככה תעשה. כאילו, מה יותר מזה? כבר לימדתי אותך את הכל. אני מספר לך את הסוד, איך לגרום לי לרחם עליכם. זה עדיין מסתבר שזה עדיין מסובך. די, כתוב לך הכל בסידור, כתוב לך למה, כתוב לך זה. מה נשאר? שתתחבר, תגיד את המילים, ותרשה לעצמך להתכוון אליהם קצת. זה הכל. מה? רגע, זה קשור לסוד. אז אני אומר שהסוד שמלמדים אותנו, גם אחרי שהם מלמדים אותנו את הסוד, מסתבר שזה עדיין יש קצת עבודה כדי להסכים לעשות אותו וזה. אבל לפחות יש את הסוד. תחשבו, משה רבנו, לפני חטא העגל, לא היה כתוב לו שהוא צריך להגיד 13 מידות של רחמים, הוא עלה על זה לבד, שהוא צריך לצעוק ולבקש איזה פתח. אנחנו כבר יודעים שאחרי טעות יש פתח, ואנחנו לא משתמשים בו.
אסור להשתמש בו, לא
במניין. וגם על במניין, אנחנו משתמשים בו. זאת אומרת, בטח שאנחנו אומרים, לא צריך להגזים, העם ישראל אומר את זה, אבל כדי שזה באמת ינקה לך את הטעות, אתה צריך להסכים לקלוט שהשם הוא באמת רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, והוא שכח מזה עכשיו. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לך את זה, אומר לך, הנה, אני נתתי לך רשות להגיד את זה, אתה היית, לא היית מעז להגיד שאחרי איזה פשלה, אתה יכול להגיד אל רחום וחנון וסלמת, תמשיך בדרך, אתה לא היית אומר את זה. אני אמרתי לך להגיד את זה, אתה לא מאמין. אתה לא מסכים. אז אני אומר, גם אחרי שמגלים לנו את הסוד, יש עוד קצת עבודה, היא לא מאוד מסובכת, היא פשוט להסכים לסוד הזה. אז מה הסוד של יציאת מצרים, של שהלילה של מצרים יהפוך לנו לטוב? נו, מה הסוד שהוא מגלה להם? קודם בפשוט, מה הוא אומר? לסמן, זה חלק, נכון. לסמן זה חלק, אבל יש...
אני חשבתי חצי פשט.
כן.
שהסוד הראשון הוא החודש הזה לכם. יפה. אם אין לך קליטה שיש משהו חדש שמגיע, אז אתה לא...
זהו, הוא נהיה ברסלבר סופית. זאת אומרת, אחד... נכון, אתה צודק. אני התחלתי כאילו מהטיפ השני והשלישי. אבל יש ערימות של מדרשים על הסיפור הזה של החודש הזה לכם ראש חודשים, שזה שיא הסוד, שיש פה נקודה של התחלה, ולא רק שזה נקודה של התחלה, שעיקר העניין בחזל זה שזה מסור בידכם. זאת אומרת, זה לא אני שמחדש, אני מגלה לך את הסוד שאתה זה שמחדש בהחלטה שלך, אתה יכול להתחיל את השנה. וזה עם ישראל גוזר שמתחיל זמן חדש, ואתה במסגרת זה שאתה עם ישראל, אתה קובע שמתחיל פה זמן חדש, זאת אומרת, הזמן מסור בידך ולא אתה מסור ביד הזמן. אני קובע שעכשיו התחלנו מחדש. הזמן יש לו רצף, כאילו בסדר, אתמול הייתי משהו, אז מחר אני אהיה גם כן משהו, והזמן לא התחיל היום, נכון? אז יש השלכות של מה שהייתי אתמול לגבי מה שאני אהיה מחר.
משהו קיים
יום
חדש.
אז כן.
זה ממש לצאת ממצרים, כי הם היו משועבדים לזמן.
כן, הם תחת המזלות, וזה אולי לפי זה יוצא שעיקר כוח השליטה של פרעה על עם ישראל, שהוא משכנע אותם שהזמן הוא רציף, שיש סטטיסטיקה, ואתה לא יכול, כאילו מה?
שהזמן משעבד.
כן, שיש.
בתודעה שלנו, או שלי, אני כל הזמן
בהתלבטות
עם הזמן הוא
אייף
שלי
או אייף שלי. כן. אין זמן גם, נכון? אף פעם אין זמן.
לא, משהו אפשר, כאילו, כאילו, אני מבין, זה דבר יום ויומו, כאילו, כל יום שלי נפסר, וכל יום, כאילו, יום עוד אפיון, ואחרי זה גם שוב, מעמיס להם, כאילו...
כן, ומה הוא מוטרד? הדבר הכי גרוע זה שיהיה להם זמן.
כן.
נרפים אתם נרפים. עכשיו, מה הפרעה עושה? הוא אומר, תראה, לכאורה, תן לי שבע לבנים. אז אתה אומר, אין בעיה, אז כשאני אתן לו את השבע לבנים, אז הוא ייתן לי לנוח קצת. לא. מתגלה הסוד שהוא מעולם לא תכנן לתת לך לנוח, ולא מעניין אותו באמת העבודה. מעניין אותו שלא יהיה לך זמן. אז אם אתה מתחיל, יש לך במערכת מסתובב, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אז תדע שמישהו מנהל אותך. אני מחליט על הזמן שלי. לא הזמן מחליט עליי. אני מתרוצץ, יש לי חייו, יש לי עכשיו זה, יש לי עכשיו זה. זה הנקודה הזאת שבסוף איכשהו יוצא שהדברים החשובים לי הם לא קורים. כי אין לי זמן, כאילו. בסדר? אז זה להתחיל לקלוט שיש לי כוח להחליט על הזמן שלי, יש לי כוח להחליט על מה שאני עושה. יש לי כוח להחליט שאני, בדיוק ראיתי איזה מאמר של חנוך דאום על הזעזוע, שבעבודה שלו, כשהוא אמר להם שהוא רוצה לחזור הביתה ב-4, להיות עם הילדים. הוא לא, סליחה, רגע, יש פה אנשים עם עד 7, ואם יש איזה משהו גדול, אז הם נשארים עד הבוקר. אז אי אפשר, אי אפשר. אז החודש הזה לכם ראש חודשים, אתה מושל בזמן, אז לא רק שיש לך זמן, אתה גם יכול לקבוע את זה שכל מה שהיה עד עכשיו, נמחק ומתחילים מההתחלה.
איך?
שאתה מחליט. אין פה איזה טריק סודי, רק להסכים להאמין שהחודש הזה לכם ראש חודשים, זהו, שאתה מחליט. כי כשאתה אומר לבן אדם את סוד ההתחדשות, שנושא מאוד יסודי בחכמה, סוד ההתחדשות, אז אתה אומר, אתה צריך להסתכל עליך הבוקר, כאילו נולדת מחדש וכל מה שהיה לא היה בכלל. אז אם בן אדם יושב עם עצמו ואומר, כן, אבל אני לא יכול לעבוד על עצמי. אני יודע, היה אתמול, מה זאת אומרת? היה. כל הטריק להשתמש בסוד הזה, זה שאתה פשוט תסכים להאמין שבידיים שלך להחליט את זה. שזה החלטה. זה לא מציאות קיימת, כן או לא. יש מציאות קיימת, בסדר, יש טבע. אבל אם אתה מחליט, אז היא לא קיימת.
סליחה, זה מזכיר לי, דיברתי עם אתיופי מאוד חמוד. והוא אומר שיש בעיה בזמנים, תעודות זהות וזה אין זמן למה, כי היה איזה מושל בעיר במשך שלו, שהיה מושל רע, במשך 7 שנים הוא שלט שם, וכשהוא עזב את המקום, איכשהו אני לא יודעת איך, פשוט כולם החליטו פה אחד למחוק את הזמן הזה. כולם נעלם להם 7 שנים מהחיים שלהם. אז במקום הזה ידוע שכאילו יש להם בעצם 7 שנים יותר, אבל הם לא אומרים. נמחק, זה מדהים.
כן, אז לא לומדים מההפוך את הכוח של השליטה בזמן. אבל הנקודה הזאת של באמת לקלוט, שבעצם, שיש בתוך המערכת שלנו תפיסות של זמן, ויש בתוכי חלק שיכול להחליט שהוא קובע פה עכשיו. אני רוצה לעשות איזה שינוי בחיים. יש בתוכי חלק שאומר לי, תשמע, אבל אנחנו כבר 20 שנה מנסים, וזה לא עבד. נכון? 30, אני אומר, חברים פה, 20, ואם זה 60. אז אתה אומר, עכשיו, הקול הזה הוא צודק. עכשיו אתה אומר לו, תשתוק, ואתה פשוט מוחק אותו. לא שהוא לא צודק, הוא צודק. עכשיו תשתוק ואתה מוחק אותו, והוא לא קיים. ובידיים שלך להחליט שהוא לא קיים. זה הנקודה. זה להאמין בכוח שלנו הזה, זה קובע. כמו שאני קובע לקדוש ברוך הוא מתי מתעבר החודש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך להגיד. כן, כן, מה זה? אז בשפה שלנו זה באמת בידיים שלך. וגם להפך, גם להפך בקדושה, שאתה הגעת לזה משהו טוב. אז כשאתה, עכשיו יש איזה קול שאומר לך, בוא נלך אפילו שיהיה עוד יותר טוב, אז משהו אומר לך, תראה, כבר עשינו, הגענו עד לפה, יש לך כבר לא רע, מה אתה עוד רוצה, מה זה, גם לחלק הזה אתה צריך להגיד לו, תשתוק.
אני חושבת שזה הבסיס של תשובה, לא?
כן.
זה המקום שבו אתה עושה החלטה שאתה מוחק.
גם את הטוב, כן? עכשיו אנחנו אומרים, גם את הטוב צריך למחוק.
כשעולים עולים בגיל 40 פלוס, לא, באמת, כן, מה
כן.
שהם עושים,
כן.
ממש.
אז הבן אדם, הצרה זה שגם באיזשהו שלב בן אדם עושה את זה פעם אחת, אז הוא אומר, זהו זה, אני כבר עשיתי את העלייה שלי. זהו זה. אין דבר כזה. זאת אומרת, מה, זה לא תיק. זה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עוד טוב, אז כדי שיפתח לך לעוד טוב, אתה צריך לשכוח שעשית עלייה, שעשית פעם אחת תשובה, שעשית זה, תשכח מזה. עכשיו התחלנו מחדש. האמת שהרב שאול ירוביץ' אמר דבר יפה, הוא אמר, אבל אנחנו מאוד מפחדים מזה, כי כל האגו שלנו בנוי על כל מה שהיה עד עכשיו, וכל מה שנדמה לנו שיהיה בעתיד. להסכים שאתה חדש עכשיו, מה נשארת? כאילו כלום. לקח לך את כל מה שאתה בונה את הזהות שלך, אני זה וזה וזה עשיתי, והנה התוכניות שלי, וזה. אז אומר לך, תשכח מזה ותשכח מזה, תהיה רק עכשיו, רק עכשיו. מה, זה הרגע שאתה יכול לזוז. לפני זה יש לך על הגב תיק של 40 שנה, ועוד תיק של 40 שנה לעתיד, יש תוכניות, נכון? יש אוניברסיטה, יש חתונה, יש זה, זה כבר... כן? אז החודש הזה לכם ראש חודשים. אחר כך אומר להם, צדר, קיבלתם, יופי, קורבן פסח. טיפ שני. קורבן פסח, כך, זה.
שזה סמל ה...
אז עכשיו זו שאלה, מה משמעות הטיפ הזה? למה בזכות עשה הזה, אז הלילה של מצרים הופך להיות זמן של יציאה, ולא זמן של נפילה?
מוכיחים לאנשים שלא הם שום חיבור לאלוהים, שהאלוהים שהם הכירו שזה עשה, הוא בעצם...
כן, אז באמת בהרבה מפרשים... כתוב את הנקודה הזאת שזה היה האלוהים של מצרים, אז זה אקט של להיפרד מהעבודה זרה שלך, שבכל זאת למרות שהם שמרו על שמם ושמרו על וכולי, עדיין הם בכל זאת אי אפשר להימלט מזה שאתה בתוך מצרים, אתה קצת או הרבה נכנס לתוך הראש שלהם ונכנס לעבודה זרה שלהם. כדי שתוכל לצאת אתה צריך לעשות אקט מעשי של פרידה מהעבודה זרה הזאת.
נטישה.
כן. מה?
נטישה.
יותר, זה אלים אפילו.
כן, אתה שוחט אותו. בסדר? עכשיו...
זה אקטיבי.
המצרים לא היו טבעונים.
לא יודע, שאלה טובה.
יראה, כל ה...
כן, תועבת מצרים נסבח לעיניהם, איך הלשון, אבל כן, לכאורה הם מעריצים את הזה.
כשהיינו בעצה צבא שלך, היינו בלובר, בעולמות המצריות. כל האלילים שלהם זה או בני אדם בצורת חיות, או חיות עם פרצוף של בן אדם. כאילו, או זה או זה, אבל זה כאילו הרכבה כזאת, אתה רואה, כאילו גוף של אדם עם פרצוף של שור, או של חתול, או של...
כן. אני לא מבין את העבודה הזאת, אבל אני יכול להסביר קצת היום, לעניות דעתי, לאור התנועות הרוחניות בעולם בזמן האחרון. אני לא מבין... עבודה זרה שמצרים ימסה בכלל, אבל יש היום, חוזר מאוד למודה כל העולם של השמניזם וכל הברנג'ה. עכשיו, מה שם? בעצם, האינדיאנים והחבר'ה. מה יש שם? יש שם שהם מזהים את הכוחות האלוהיים שנמצאים בטבע. יש אפילו סרט של דיסני שנקרא אחי הדוב, גם כן, עם הטוטם, נכון?
די בכה בסרט הזה.
אז...
סרט לא מוסרי בכלל.
אני רואה שהדלקתי אתכם על איזה נקודה.
אחי הדוב.
אז אחי הדוב, מה יש שם? יש שם נקודה שכל אחד צריך לזהות את רוח החיה שמדריכה אותו. אתה צריך למצוא את הרוח של החיה, שהיא נותנת לך את ההדרכה בחיים, ואז מצאת את הייעוד שלך. לכאורה זה קצת דומה למה שכתוב בשבטים, שכל אחד יש לו חיה. כן, כן, כן. אבל מה? אז מצד אחד זה נכון, זאת אומרת, היהדות השכלתנית התנתקה מאוד מהאלוקות בכוחות הבהמיים והחייתיים והטבעיים. ואז לכן...
היהדות מלאה בפתגמים על ה... האנשה, האנתרומופיזם של החיות, זה בדיוק חלק ממה שאני מתעסק.
כן, אבל אני לא, במילים, לא כל כך מעניין אותי מה שכתוב, כי נגיד, נחתה קצת בציניות, אבל כשמביאים איזה משהו, אז יהודים אומרים, ברור, זה היה כתוב אצלנו תמיד, בסדר, אבל אתה לא חי כך בך בכלל, אז מה אם זה כתוב לך באיזה ספר? אז מה שקרה, שהיהדות האינטלקטואלית התנתקה מאוד, מכל מה שקשור בכוחות האלוהים שמצויים בתוך החיה. בתוך הדם, בתוך הטבע, בתוך האש, בתוך הזה. אז היום המערב, סבא היה קורא לזה פסינה, בסדר? המערב הוא פסינה מהשמניזם הזה, בסדר? אתה מגלה לי סוד שמפה ומטה, כן? היה כל מיני כוחות שאני השתקתי אותם במשך 3,000 שנה, ואתה פתאום מספר לי שזה אלוקי, זה לא רק חבורת עובדי אלילים ברברים, אלא אדרבה, אולי דווקא הם מחוברים לכוחות אדירים של אלוקות שנמצאים בטבע. ואז אתה אפילו גם באומנויות לחימה, אתה עושה כמו האריה, וכמו הנחש, וכמו הזה, וכמו... אוקיי, בסדר? אז מצד אחד אתה חייב לגלות שבאמת יש שם עוצמה אדירה אלוקית. ומעידך, יש איזו נקודה שכבר מתבטלים לזה. רוח החיה מנחה אותך, זה... אבל אני רץ מהר, כן? אם אתה לא הבנת מה מדליק בזה, אז אתה לא יכול לבטל את זה. כרגיל, נכון? אנחנו תמיד בשיעורים ככה. אם לא הבנת מה מדליק בזה שיהיה לך נשר בתור מדריך וכמה זה עוצמתי, אז אתה לא יכול לבטל את העבודה הזרה הזאת, כי אתה עוד לא פגשת אותה בכלל. אבל אז אחרי שתעשה איזה סיבוב עם הנשר בתור מדריך, אז אתה צריך להבין שיש סכנה שהאדם מתבטל לנשר במקום להיות מושל עליו. אבל מושל עליו זה אומר שהנשר כלול בתוכו ולא הוא בטל לנשר. בסדר? שהנשר כלול בתוכי ואני מושל עליו דמות אדם עליו מלמעלה, ולא שאני, הנשר הוא המדריך שלי ואני בטל אליו, ואז אני נהיה מין נשר, אדם בדמות נשר כזה, או אדם דוב, או אני לא יודע מה.
נשר מקורקע.
כן. אז ואז, כי אז מה הסכנה? הסכנה שבמקום שכל העסק הזה מקבל צורת אדם, שזה קדושה ומוסריות וזה, זה הופך להיות בדיוק הפוך. אתה מתבטל לעוצמה האלוקית שבבהמיות, ואתה נהיה בהמה... אבל עוד פעם, חשוב להבין שזה לא חוכמה לשים מסך פה ולסתום את הפה לבהמה. כן, אתה צריך לפגוש את הבהמה ולהנהיג אותה. אבל להנהיג אותה שיש לך את הבהמה הזאת. בסדר? אם אין לך את הבהמה הזאת, יש לך. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, תמיד יש לך את הבהמה הזאת. או שאתה מושל עליה, או שהיא פועלת תת-קרקעי. בסדר? אין בן אדם שאין לו את זה. אז או שזה פה למטה עושה בלגן מתחת לפני השטח, או ש... טוב, אז אולי זה בהקשר הזה של הנקודה לקחת את האליל של מצרים ולהגיד בסדר, אלוקי, אלוקי, אבל דמות אדם עליו מלמעלה, בסדר? ויש גם את הממד שאתה אומר לכל הסביבה, אני מצפצף עליכם. כל העולם עכשיו חושב שזה שיגעון מוחלט מה שאתה עושה, וכל הסביבה התרבותית של מצרים אומרת שזה הדבר הכי קדוש בעולם, ואתה... כן, זאת אומרת, אתה צריך יכולת בשביל זה שלא יהיה אכפת לך בכלל מה חושבים עליך. מה יגידו, מה זה, וזה לא נראה טוב, ואיזה מין זה, וכל העסק הזה, זה... בסדר, אז אני אומר, זה ברגע של פסח. יש זמנים שאתה ככה וככה וככה, אבל באיזה נקודה שורשית צריך להבין ששחרור מלא לא יכול להיות כל עוד אכפת לך מה חושבים עליך. עוד פעם, זה לא, מה? ואני מוכן אפילו להיות קונפורמיסטי, כן? לא אכפת לי מה יחשבו, אפילו יחשבו שאני קונפורמיסטי. סתם, בשביל לצרוק לך. אז טוב, אבל יש עוד משהו?
הדם מגלה חיות.
דם, יש פה דם. אז מה אתה בטוח?
דם על האבן זה כאילו להגיד חיות עם הדבר המתאבן הזה, הדבר הלא זז הזה. כאילו, אני לא צריך את החיות הזאת.
החיות הזאת של הדם?
של הדם. יש פה איזשהו ביזוי לדם, אני מרגיש בדם על המשקות.
טוב.
הרי עובדי דם
שותים
את הדם.
הבנתי.
הדם הוא תוסס, הדם הוא, כאילו זה דם הנפש. הדם הזה הוא נתפס בעיני... אלה שוערים את החיות של הבהמה,
דבר יקר.
נו, אז אתה רק מחבר לי עוד משהו, באמת.
מתיזים אותו.
כן, באמת היו רוקדים על אדם וכו' וכו'. כי אדם הוא הנפש, זה כל כוחות החיות העוצמתיים. אז יש משהו שהתחיל לעלות בשיעור ביום רביעי, אז זה ממשיך את זה. יש בכמה מקומות, נמצא לכם את זה בהזדמנות, שהוא מדבר לנקות את הדמים הרעים. יש אדם, יש את הדמים, אבל יש את הדם בחלל השמאלי של הלב, שהוא עם כל מיני קליפות. אז אני עוד פעם גם בזה חושב שמה שנכון להגיד, זה לא שאתה מבזה את כל הדם, אלא אתה מנקה את הדמים הרעים. בתוך הדם, ודאי שכל הדם זה החיות, הדם הוא הנפש, אבל יש תהליך של דמי טהרה ודמי נידה, ויש דמים. ואתה צריך להיטהר מהדמים הרעים, אבל ודאי לא מכל העסק של הדם. אז זאת אומרת, יש ביציאת מצרים, כדי שתוכל לצאת, יש שפיכות דמים. אבל יש אפשרות ששפיכות דמים דרך הקדושה, או שפיכות דמים דרך מה שקורה בלילה הזה במצרים. אז הוא אומר, בטוח יש שפיכות דמים. אתה צריך לשפוך קצת דם. שזה בחינה של מסירות נפש. אבל שפיכות דמים, כל החוכמה תמיד זה, סיפרתי לכם את הבדיחה שהיא לא בדיחה שלי, של התיקון לחרדת הסירוס שהיהודים עשו. אתם מכירים חרדת הסירוס של פרויד, שהבן מפחד שאבא יסרס אותו. אז יש תיקון. הוא אומר, תשמע, בגיל 8 ימים, אני אעמוד עם סכין מעליך, אני אגיד לך, אני יכול עכשיו, בסדר? ואני לא עושה את זה. אז תרגע. תזכור את זה תמיד. אני יכולתי. אבל האמת היא שאני, זה לא לגמרי שיכולתי ולא עשיתי, אני באמת עשיתי. אבל תנסו לראות את הציור, הבן, הוא קטן כזה, הוא רואה את אבא עומד למעלה עם סכין, הנה האש והמאכלת. מה אבא רוצה לעשות? הוא רוצה להוציא לי דם, הוא לא רוצה להרוג אותי, הוא רוצה לעשות לי, יש בברית מילה, סליחה שאנחנו ככה עם דמים היום, אבל יש מציצה, הוצאת דמים, יש חיתוך האורלה, יש פריאה ויש מציצה. מוציאים דמים, צריך להוציא את הדמים הרעים. אז הוא רוצה להוציא את הדם הזה, לא בשביל להרוג אותך, בשביל לחיות אותך. להוציא לך את החלק הרע בדמים, כדי להחיות אותך.
יש משהו כזה?
כן. כן, כן. שם באמת, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. אמר לו, אל תעשה לו כלום. אברהם אמר, אולי לפחות נעשה לו פנס קטן, עד שבאנו, בכל זאת. אבל שפיכות דמים, יש הרבה צורות, בסדר? אם רגע נעדן את זה, עכשיו עשינו את המשל הבומבסטי. צדקה זה שפיכות דמים. אתה שפכת דם בשביל לקבל כסף, ואתה עכשיו לוקח את הדם שלך, ונקרא, כסף נקרא דמים. בסדר? ואתה לוקח את הדם שלך, ואתה נותן אותו למישהו. זה שיגעו, זה מסירות נפש. אז זה צדקה, זה שפיכות דמים. יש עוד שפיכות דמים שרבי נחמן אומר, ביזיונות.
מה זה?
ביזיונות. אתה תחטוף ביזיון, מה שקורה, כל אדם יורד לך מהפרצוף ואתה נהיה לבן, זה שפיכות דמים. זה מתאר לך את הדם. כי בדם יש לך את כל האגו, ומי אני ומה אני ומה אומרים עליי. ואתה מקבל איזה ביזיון קטן, כל אדם יורד, ואז ככה אדם... מה זה? הקדוש ברוך הוא שולח לנו, ברוך השם, עם האישה, עם הילדים. האישה עושה עבודה מצוינת בזה. זה ממש, היא ככה שליחה נאמנה. והילד, כאילו, אתה יודע שילד, סליחה, כשאתה מחליף לו והוא עושה לך קצת בזיונות, אז אני לא מאמין. זה באתי להיות אבא. אתה יודע, לוקח, אתה מאכיל אותו. זה... אז, ויש עוד כל מיני סוגי ביזיונות. אז ביזיונות צריך להגיד תודה רבה. זה שפיכות דמים. אבל דם מילה, דם פסח, אבל יש את הנקודה הזאת של שפיכות דמים שהיא התיקון לשפיכות דמים הזאת, לשפיכות דמים לכאורה ההורגת.
יש את הזאת בבית המקדש.
כן, זה ודאי בא משם. בעצם אפשר להבין שיש גם נקודה, את הדם הזה זה לא שלי. יש צורה, אתה אמרת, זה לבזות את הדם, אבל במזבח יש נקודה שאתה אומר, הדם הזה לא שלי. אני לאכול, אני יכול לקחת את הבהמיות, אבל יש חלק אחד שאני מקבל על עצמי, שאני לא לוקח אותו. זאת אומרת שהמפגש שלך עם הבהמיות, יש בו ענווה. אתה לא לוקח הכל.
נכון שגם התנועה של לשים בפינות של המזבח, היא תנועה מאוד דומה לתנועה.
כן, כן.
אז זה דם על האבן.
אני חושב שזה המזבח הראשון, בסדר? עכשיו יש, ואחר כך הוא אומר להם, נכון, מצות.
זה
הטיפ
השלישי?
לא, בשר.
תאכלו, בסדר, תאכלו את השה, זה לא רק אדם. בקורבן פסח יש, תכף נגיע לזה, רגע, זה הטיפ הרביעי. בסדר, תרגע, הכל בסדר. נתח קצבים. רגע, שנייה, נגיע לשם. צא לבית אבות, ותאכלו, נכון, ואיך תאכלו מאכלכם בידכם, ומצה.
אז השלוש זה המצה?
נגיד, שלוש זה המצה, או זה, לא יודע, תקריא את זה ככה.
הוא מחבר את האשכנזים בזה שהוא מאפשר להם לשחוט רק עז, שזה ממש יבש לגמרי. אני לא רוצה משהו
כאילו. אז עכשיו תראו משהו מאוד מוזר. אתה רוצה להגיד לי את סוד יציאת מצרים. בסדר? מה אתה אומר לי לעשות?
לקחת דם, לקחת צה.
נגיד אדם, בוא לענייננו כרגע, נגיד אותו בתור הכשר לצורך קורבן פסח. זה רק, נגיד, בסדר. יש קורבן פסח, אבל אל תיקח את הדם, ואת הדם שים אותו כסימן, ואז אני אראה שעשית משהו וכו'. אבל מה הוא אומר לנו לעשות?
קח שק קרקרים, תאכל אותה.
לא.
כן.
אמר לנו להתכונן.
תאכל. תאכל. זה סוד מאוד מוזר.
במצה הוא אומר לנו תאכל, הוא אומר לנו בתחין.
תאכל, בסדר. תאכל קורבן פסח ותאכל מצות. אז עיינו שם בתורה י"ז, הנלמדת. זה לא רק, טוב, שיהיה לכם טעים, תרגע, בכל זאת, אם אתה כבר יוצא ממצרים, שיהיה על בטן מלאה, אלא שהוא כמעט אומר לנו שהסוד הגדול לצאת ממצרים זה לאכול. לאכול בלחץ, פיתה בדרך לעבודה, כן? בדיוק. אבל לאכול. התיקון הגדול זה לאכול. ואחד הפלאים שאנחנו לומדים עכשיו בקבוצה השנייה, תורה י' ז', שאכילה מכפרת עוונות. כהן אוכל, בעלים מתכפרים. אבל יש פה סוד שהוא סוד שהוא ממש כתוב לנו מול האף, כמעט כל התורה כולה, אבל הוא ברמה מסוימת לא ברור לנו. גם מי שמחובר לאוכל ונהנה מאוכל ומבין את המשמעות של אוכל, אבל אוכל במובן, וזה טוב מאוד, כן, אבל אני אומר, אבל אוכל במובן של זה, הסוד לצאת ממצרים, זה איך ומה ולמה ואיזה כוונה במה שאתה אוכל, זה עדיין, זה עדיין פלא בעיניי, שאפיים עבודה והכל, שזה הסוד, האכילה.
אמרת לי מקודם שאתה מכיל את הנשר, אתה מכיל את הבהמה, כפשוטו. לאכול זה בעצם...
כן, זה הופך להיות חלק ממני.
זה העולם, הוא בתוכי. אז יש משהו מאוד משמעותי באכילה, שאני בעצם, זה כל העולם שמגיע לתוכי.
כן.
כל השמיות היא מבוססת על זה.
על מה?
על האכילה של אדם. זה ממש זה נושא שחוזר כל הזמן, שאנחנו שותים את הדם ועושים את המצות עם הדם של הילדים.
יש משהו מזעזע שסבא אמר, אפשר להגיד אותו, זה מאוד נחמד. או אני לא בטוח אם הוא אמר את זה ככה או שהבנתי מתוך דבריו, אבל נראה לי שרוח הדברים הייתה. שאם הם היו יודעים כמה הם צודקים, אבל באיזה אופן פגני. למה? כי בעצם, מה קורה בלילה הזה? המצות מהולות בדם הבכורות שלהם. זה לא שבאמת הכנסנו את הדם של המכורות שלהם לתוך המצה, אבל זה קשור איכשהו. הם מבינים שכשאתה יוצא, אז יש דם אצלם. אז יש את השפיכות דמים הזה, אבל יש שפיכות הדמים שלנו במחיר היציאה שלהם. יותר מזה, זה על ידי שהילדים שלנו מתים, אתם עושים פסח, לכאורה, זה מה שהם תופסים. תודה רבה, speaking of אכילה. שזה, אבל זה מחזיר אותנו באמת לעניין אדם הראשון, חטא אדם הראשון. שגם שם העבודה שלו הייתה אכילה, הקלקול שלו היה אכילה, והתיקון שלו אכילה. וכשהוא אכל בצורה לא מתוקנת, הוא נפל לגלות. זאת אומרת, סיבת הגלות היא אכילה לא מתוקנת. ולכן היציאה מהגלות תהיה אכילה מתוקנת, או לפחות צורה מסוימת של אכילה ששייכת לליל היציאה של פסח. בסדר, זה מאוד מוזר לחשוב ככה, אבל אתה יכול להעלות על עצמך כל מיני סיבות למה עם ישראל במצרים. אני לא בטוח שהסיבה שרוב האנשים היו אומרים זה בגלל האכילה. אבל בעצם הסוד של חטא אדם הראשון וזה, זה ששורש מאוד גדול בסוגיית העבדות שלנו בחיים קשור לאוכל. מה? קיבלתי כיף.
אפשר
להגיד
שהגוף
זה כמו
נשמה, עם רמה כזה, גם זה עושה אנטרי.
ברור.
ויש...
לא הבנתי. אז תגידי בצרפתית, נו, תגידי בצרפתית, אנחנו נתרגם. טוב, בסדר. אז אם תרצי תגידי, אז יש איזה... אני רואה שזה נצרח לאחרונה, זה נוגע לאנשים, גם סוגיית הממון, הפרנסה, הלחם, האוכל, הזה, הכל שם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשתחרר מהעבדות, זה הנקודות שלך. נראה את זה רגע דרך הסיפור של המצה. קודם כל, המצה זה חיטה. חיטה, אחת הדעות של עץ הדעת, זה היה חיטה. טוב, יש כל כך הרבה מה להגיד, אבל נו. אני אנסה להגיד ככה, בבא, שימו לב שכשעם ישראל יוצא ממצרים, אז יש מצות, ואחרי זה יש מן. כל ההכנה לכניסה לארץ זה מצות ומן. לכאורה, מה אכפת לנו כל כך, שמה עם ישראל אכלו במדבר, ושמאכלו מן או לא אכלו מן? הוא אומר, תדע לך שמסביב למצות ולמן נעשית כל ההכנה כדי להיות משוחררים, כדי לא אחרי זה להיכנס לארץ ישראל וליפול לגמרי שוב פעם לשיעבוד מצרים, בחזרה. ומה העניין? זה מאיפה אתה מקבל את האוכל שלך. ההטעיה הכי גדולה זה שהאוכל יוצא מהארץ. זה ממש ההטעיה הכי גדולה. וההטעיה הכי גדולה שאתה עושה משהו בשביל שהוא יצא. וזה שורש השיעבוד שלך.
אתה מדבר על המדבר או אתה מדבר על החיים האמיתיים?
לא, בכלל, ההטעיה הכי גדולה, שורש השיעבוד הכי גדול זה שאתה חושב שאתה מוציא לחם מן הארץ.
אז מה מברכים?
שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. עכשיו, יש עוד בחינה שהוא מוריד לך לחם מן השמיים, שקודם כל תקלוט שיש מצב כזה. שהקדוש ברוך הוא מוריד לך לחם מן השמיים, והיו מברכים עליו ומוציא לחם מן השמיים. בסדר, זה קל. עכשיו יש את הלחם היוצא מן הארץ. ואנחנו, אם תסתכל טוב, אתה תראה שאתה לא תופס שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, אתה תופס שאתה מוציא לחם מן הארץ, רוב הזמן. או מקסימום הקדוש ברוך הוא עזר לי קצת. מקסימום הקדוש ברוך הוא עזר לי קצת. אבל אז והסוד זה שזה מה שמשעבד אותך למצרים, שאתה נופל בפח של לי אורי ואני עשיתיני, שבאמת אני עושה את זה, ושהפרנסה והלחם לא מגיע ממנו. וזה אפשר, זה קצת פילוסופי כזה, אבל לא נורא, שבאמת זה שורש החיות הכי בסיסית שלך, זה מה שנותן לך את החיים, ואתה לא תופס שזה בא ממנו, וזה מה שמשעבד אותך. אנחנו נדבר על זה 7,000 פעם, אבל זה כל הזמן, אם הכלכלה מביאה לי את הלחם, ואם הבוס מביא לי את הלחם, ואם הלקוח מביא לי את הלחם, אני משועבד בטוח. בטוח. הדבר הכי חשוב שאני צריך להשקיע בו, זה לקלוט שהקדוש ברוך הוא מביא לי את הלחם, והוא פה רק מסייע נחמד, שהקדוש ברוך הוא נתן לו ג'סטה להיות שותף בדבר מצווה.
ופתאום
הוא מביא את הלכות. מה?
הוא מביא את הלכות.
את מה? את הלכות. כן, אפשר להגיד ככה, אבל... שמסביב ללחם יש את שורש השיעבוד, מסביב לפרנסה יש את שורש השיעבוד, ועל זה, על זה רוכב פרעו. זאת אומרת, פרעו בעצם מנצל את זה שאתה לא משוחרר ביחס ללחם שלך.
זה רבינו קארל.
כן. שם. היום למדנו משניים, עוד מעט נלמד גם מרבנו פרעו. אז פה רבי נתן בליקוטי הלכות על בו, הוא אומר, חמץ ומצה הם בחינת טבע והשגחה. כי מצה הוא בחינת השגחה. בחינת מן. והוא מצטט ממסכת קידושין, שעוגה שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעם מן. זאת אומרת, הם כבר טעמו בתוך המצה את הטעם של המן, והטעם, לא רק הטעם הפיזי, הטעם הפנימי, שמישהו מאכיל אותי ודואג לי, ואני לא צריך להיות בלחץ, וגם אני צריך להשתדל קצת, ולא לקחת יותר מדי ברצינות את המשמעות של ההשתדלות שלי. כאילו, הקדוש ברוך הוא נחמד איתי, הוא השאיר לי משהו לעשות. הוא אומר, באמת כל עיקר יגיעת האדם בהתבואה ובעסקי המסע ומתן, הכל היה מחטא אדם הראשון שנגזר בזיעת הפרה תאכל לחם, כי אדם פגם בהשגחה. הוא מסביר שפגם חטא אדם הראשון היה פגם בהשגחה, שזה הביא לו את כל הסבל בתבואה ובמסע ומתן ובביזנס. כל הסבל בביזנס בא מפגם ההשגחה. אני חושב שלמה, מה הנחש ניסה לשכנע אותו תאכל מעץ הדעת? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אתה תסתדר יופי גם בלי לאכול מהעץ הזה, והנחש אמר לו, חבל לך על הזמן, אתה לא תאכל מזה, אתה מת. לך תאכל, תדאג לעצמך, אם אתה תחכה לקדוש ברוך הוא שידאג לך, אתה תישאר לבד.
הנחש
ביטל
את האלוקות שבגן עדן.
הוא ניסה להגיד לאדם הראשון, תשמע, אתה חייב נורא נורא להשתדל, ואל תסמוך יותר מדי על הקדוש ברוך הוא שידאג לך.
תדאג שתהיה לך דעת עצמאית.
כן, זה, תדאג שאתה תנהל את העניינים. אז הוא אומר, ומשם בא, בזיעת הפך תאכל לחם, משם בא ביצבון תאכלנה, ומשם, זה לא כתוב בפירוש בחטא אדם הראשון, אבל מתבקש משם באה הגלות. משם באה גם, לא, משם באה הגלות זה ברור, כי הוא מגורש מגן עדן. אבל משם בא גם העבדות. כן, עבד עבדים יהיה לאחיו, אחר כך בא מאותו מקום. כי אדם פגם מהשגחה בחינת מצה שהוא אילנה דחיה, עץ החיים. אז הוא אומר, בעצם, המצה זה עץ החיים. להבדיל מהחמץ שזה עץ הדעת טוב ורע. והוא אומר לו, עכשיו זה זמן לאכול מעץ החיים. אני, לכאורה, לפי דברי רבי נתן, אם אנחנו מחברים, הקדוש ברוך הוא אמר, ואתה פן נשלח ידו ולקח ואכל גם מעץ החיים. אז עכשיו בפסח הקדוש ברוך הוא אומר, זהו זה, קח תאכל מעץ החיים. זה עוד פעם אותו עניין. מה פסח? פסח שתאכל מעץ החיים, ששם אין לך בכלל השתדלות. אבל זה לא התכלית של העולם. התכלית של העולם, שאתה כן תרד לתוך הבלגן של העולם, ואתה כן תעשה השתדלות, אבל אתה לא תיפול בפח. הוא קורא לזה לכלול טבע בהשגחה. זה שיש השגחה, יש מצבים שאתה באמת לא עושה כלום, והקדוש ברוך הוא וזה דואג לך, אז בסדר, אז אתה חווה השגחה. אבל אחר כך הוא אומר לך, בוא, גמר הבריאה זה שאתה תרד לתוך הטבע, ואתה תחווה שבעצם גם מאחורי זה זה השגחה. אבל... רק השגחה לכאורה זה יותר קל.
אתה מרגיש ששבוע שאתה
כן. אוכל חמץ, חמץ עם כל הבלגן שלנו. אבל כל זה אני חוזר, עוד פעם, זה בעצם לנסות לקלוט בתוך הפרשה את הסודות שמשה רבנו מגלה לעם ישראל, מה צריך לעשות לצאת בפסח. אם אתה לא עושה את ההכנה הזאת, אז פסח לא הופך להיות אור של יציאה בשבילך. ויש עוד נקודה, רק בשביל שנצא ידי חובת עקדה, שאומרים, מה זה וראיתי את הדם? ראיתי דם העקדה. תעשו תזכורת לעקדת יצחק. יש מצב שאתה בזכות עצמך לא מסוגל עכשיו לצאת. ואני רוצה להוציא אותך בזכות אבא שלך. אבל כדי שזה יהיה קצת לפחות מהול באיזה השתדלות שלך, אז לפחות תעשה איזה סימן. תכתוב, אני בן של יצחק. נגיד, תכתוב עם דם על המשקוף, זה יסמן את זה שאתה בן של יצחק, אז יגידו, נכון, באמת הוא הבן של יצחק, והיה סיפור של עקדה, אני מוציא אותו. זאת אומרת, פה אנחנו רגע פודים את הצ'ק שיצחק הפקיד בשבילנו בעקדת יצחק, שהוא עשה את ההכנה הזאת, שברגע האמת זה קשור למה שדיברנו על הטיפ. בעצם, יש כל מיני דברים בחיים שכבר הכינו לנו את הצ'ק. אתה רק צריך לפדות אותו. וזה גם צעד, אבל תבין שזה מה שאתה צריך לעשות. כבר האור הזה מוכן. נגיד, הרב החלבן מדבר הרבה עכשיו על זה שאנחנו כל הזמן שואלים במה זכינו, במה זכינו, אולי אנחנו לא זוכים, אולי אנחנו לא רואים לארץ. הוא אומר, שחרר. 2000 שנה של גלות, אתה ואבות אבותיך ובגלגולים הקודמים שלך עבדת. אתה חושב שחסר עוד משהו כדי לזכות? כאילו, די, זה הזמן לשחרר את הסרט של במה זכינו. זכית. עשית את הסיבוב. כן, זהו, אתה עכשיו, הוא מדבר גם על זה שיש כל מיני עבודות רוחניות היום שהצדיקים מעודדים אותנו לעשות, והאדם ברמה הפרטית שואל, במה זכיתי? אני לא כזה צדיק, אני בזה. אומר, זה לא אתה. זה עם ישראל והשכינה, אתה חלק ממשהו, כבר עשו בשבילך את העבודה הזאת. אתה עכשיו תקטוף. אתה לא צריך ברמה האישית לעשות את כל הסיבוב של 2000 שנה, כבר עשו את זה בשבילך. אם כבר מה שאתה צריך לעשות זה להעז לקלוט שאתה מחובר לדבר הזה. אז הצעד המרכזי שלך זה להתבטל לזה שאתה חלק ממשהו גדול. זה לא קשור אליך, אתה ברמה האישית באמת לא עשית, כאילו בגלגול הזה, נגיד, אתה לא יודע מה עשית שזכית לכאלה מדרגות, או לא יודע, אבל זה לא אתה. כן, אז הוא אומר, אבל הרב החלבן מציע כיוון אחר, הוא אומר, שחרר, שחרר, אני. תתחבר למערכת כללית של דורי דורות שכולם עשו ועבדו, אתה חלק מזה, אתה מקבל את זה. אתה לא צריך להמציא את זה מחדש.
אז חוץ מכל ההכנה, יש איזה רגע שאתה יכול להתכונן לכל מיני דברים, אבל אם איזשהו שלב אתה לא מוכן להתבטל את הדבר, כאילו לאמונת חכמים, או אני יודעת, אתה לא עולה אפילו עם כל ההכנה של העולם.
גם אגב, רבי נתן פה וגם צדה לא עשו להם, הוא מחבר את זה יש רגע שאומרים לך, תבוא, אתה צריך לבוא בלי שאלות, והוא מחבר את זה גם לסוגיית הפרנסה. כן? שאל יביט לאחוריו כלל וזה, וגם אסור לו אז להתחיל לחשוב על פרנסה. טוב, מאיפה, איך נסתכל? ברגע הזה, אם אתה זה, אתה נשאר שם, אלת אותה. אם כן, מאיכן נתפרנס? רק יפתח בהשם, ישליך עליו, יבוא, הוא יחלקלו, וגם צדה לא עשו להם. כאילו אתם יוצאים בלי צדה למדבר? הם חבורת הזויים.
אומרים שמי שרוצה לעשות עלייה, מי שהוא פוגש ראשון זה מלך החשבונות. אם הוא בא ראשון, אם אתה מתעסק איתו, אתה אף פעם
תעלי לארץ. אבל רציתי להביא לכם עוד משהו אחרון מאוד מרגש, רק ניגע בו כי זמננו קצר. שפרעה קם אחרי מכת בכורות, וצועק צעד. אז בסדר, זה היה הטיפים. עכשיו אנחנו הולכים לנקודה אחרת נפלאה בעיניי. פרעה קם בפרק י' ב' פסוק למד. והיה קום פרעה לילה, הוא וכל עבדה וכל מצרים. ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שמת. והוא קורא למשה ואהרון, ואומר להם, קום וצאו בתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם. סוף סוף הוא מסכים, מסכים, כן? קורא למשה ואהרון באמצע הלילה ואומר, יאללה, החוצה. גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. כן. אחרי כל... מה?
מרגש.
שמה?
שהוא רצה ברכה, ממושים, מתלת ברכו, מעברים. מים הבזוי הזה.
כן. כן. זה... אני כשקראתי את הפרשה זה עימם אותי.
זה הרגע הכי יפה בסרט.
כן. קודם כל יש איזה משהו... טוב. תגיד, אתה לא מתבייש? אחרי כל מה שעשית להם...
זהו, אני מרגש פה.
כן, אתה אומר... מה אתה אומר?
לא מרגש, אתה מפגר. לא רק שאתה לא
ישיך... כן, כן, בסדר גמור. אז מה, אתה לא מתבייש? וברכתם גם אותי אחרי כל מה שעשיתם לי.
לא ריחמת עלינו, ועכשיו אתה מבקש שנרחם.
ברור, שותף מלא ליציא הזה.
שלי, שותף. זה כל העניין גם כן של עשר המכות. זה התהליך
שהוא גם מתברך.
כולם פה צריכים, כן, כולם, גם הוא, גם אנחנו.
איזה בעל ואישה, איזה, משהו מדהים. זה. כן, אז אתם אומרים פשיטה, אני עוד אומר, יש עוד את הפלא לפני הפשיטה. הפלא זה, כמה, יש פה כמה פלאות. אחד, זה שיש לו את החוצפה לבקש ברכה אחרי כל מה שהיה. אני אמרתי, נלמד מזה, יש כמה סיפורים יפים, ברב קרליב, אחרי אחד צדיקים היו לומדים מהקוזאקים. אתה, אחרי כל מה שעשית, אתה היית מבקש, מעז לבקש ברכה? יש מה ללמוד, חוצפה נפלאה מפרעו. אתה שיבדת להם את הצורה, ואתה מבקש ברכה? כן, כן, זה אחלה, שלומדים ממנו סוד בעבודת השם, על החוצפה. כן? לא, אחרי כל מה שעשית זה, תבקש ברכה. אני בכלל, הוא לא עושה חשבון כזה, לא נעים לי, אחרי זה, תשמע, אם זה בסדר לכם, אחרי, אתם יוצאים, אתם.
דווקא זה סימן של ענווה מצילו.
לא, מה פתאום בעיניי. בעיניי זה ממש סימן שהוא שולט על הכל, והוא המושה.
הוא חושב.
והוא ברור.
הוא חושב
שהוא... והוא מחליט לשחרר את בני ישראל.
אז אפשר להבין ככה. אתם יוצאים ואתם תברכו אותי, כאילו זה עוד מעיד על השליטה שלו.
זה השליטה, שליטה מדהימה.
יפה. לא, הוא רוצה לעשות כאילו שהוא שולט על הכל, הוא מבין 100% שהוא לא שולט, ובגלל זה הוא אומר...
אז יכול להיות שיש גם ממד כזה שפה הוא מתחיל לקלוט את הנקודה הזאת של הוא מקבל את הברכה. מה זה מתהפך? מתחיל להתהפך פה הסיפור שהוא מקבל את הברכה, ונראה לי שזה מאוד קשה לו המעבר הזה, אבל יש רגע שהוא קולט את זה, וזה לא נוח. זאת אומרת, הסבא היה מדבר על זה הרבה, שגם כן נראה לי שקלטתי את זה באופן כללי. מה הדבר הכי קשה עכשיו? ניחה תורה, ניחה בית מקדש, ניחה עם ישראל, שאנחנו נבוא לאלה? זה, לא יכולים לסבול את זה.
מי יבוא למי?
שאם הם יקבלו את זה, שבאמת עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואת הברכה שלהם הם מקבלים מבית המקדש, זה אומר שהם יצטרכו לבוא לקבל ברכה מאיתנו. וזה קשה מאוד לאגו. זה מאוד קשה, מכה קשה. והוא אומר בכלל שיש שם תיקים של אשמה. הוא מתאר שם איזה מישהי גרמניה שהוא גייר אותה, או לא, שזה היה בן, לא זוכר. והוא אמר שזה היה מאוד נפלא לראות איך בשבילה להתגייר, היא הייתה בת של איזה גנרל גרמני, או לא יודע, בשבילה להתגייר זה גם התיקון וגם העונש. כאילו אני גם, התיקון שלי להיות יהודיה, וגם אני אעניש את עצמי, אני אהיה יהודיה, כאילו אין יותר עונש מזה. זה ביחד, בבת אחת. אבל הוא מתחיל, זה מתחיל להקל את ההיפוך הזה, של לבקש את הברכה, ויש גם את הנקודה של עם ישראל, אני חושב. אני עשיתי כמה סיבובים בחודשים שעברו, מאז שלמדנו את יצחק, שבאים אחרי זה אבי מלך בא ומבקש ממנו ברית. וזה הטריד אותי מאוד, איך יצחק מסכים לכרות איתו ברית. זה מאוד דומה לדבר הזה. כן?
זה בדיוק.
מה?
כשמפרשים את זה, כאילו, אין זה חוצפה, אין זה ענווה, אין מלך יאמור.
כן, אבל ככה או ככה, אני חושב ש... היום אני נוטה להביא, מתי שבאמת הם משתחררים ממנו, זה לא עושה להם שום שמחה לקבור אותו. זה לא עושה לעם ישראל שמחה לקבור אותו. באמת הרצון תמיד היה ותמיד יהיה של עם ישראל להוריד להם ברכה. ואם הגבול ברור, והם באמת משוחררים, הם יכולים להרשות לעצמם לברך. באמת זה החידוש. הברכה יורדת גם לפרעה. שאיך עם ישראל יכול להוריד ברכה למי ששיעבד אותו ככה? איך? אבל זה הפלא, זה כנראה בסוף הפלא של עם ישראל, שברגע שהם באמת משתחררים ממצרים, ובאמת הם כבר לא תלויים בהם, והם יודעים בדיוק מי זה פרעה, והם לא מספרים לעצמם סיפורים וזה, ובאמת הם יודעים לשמור על הגבול שלהם, ופרעה לא יכניס אותם עוד פעם לכלא וכו' וכו', אז ברגע הזה מתגלה באמת שעם ישראל, זה לא רק תפקיד, רוצה לברך, באמת זה המהות של עם ישראל, וזה לא משמח אותנו ברגע הנכון להגיד עכשיו תמותו, תקברו. נגיד השמחה לעד הזאת שיש לפעמים מול מה שקרה שם בגרמניה, זה מסריח. מה, כאילו זה מה שמחיה אותך, נעונה לכם, עכשיו גם אתם מקבלים, מה זה?
לא שמעתם גם אני שביקש
מהיהודים
ש... מה?
לא יודע, אפילו אם אתה עוד לא פגשת, אנחנו מקבלים את הצורה של מה שעשוי לקרות, איך זה ייגמר? זה ייגמר לכאורה שפרעה יבקש ברכה, אולי בסוף הוא יתחרט, אז הוא יקבור את עצמו, אבל בבסיס איך זה יכול לקרות שבסוף הברכה יורדת לפרעה, זה פלא. זה הצעקה של עשיו, הברכה אחת לך אבי. זו אותה צעקה, הוא מחפש את הברכה שלו, הוא נחנק אם אין לו ברכה. ומה שקשה לו אולי לקבל זה שעשיו, לצורך העניין, ראיתי, לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל שהשר של עשיו זה גם שר מצרים, זה אותו אחד בעצם, שאת הברכה שלו הוא מקבל מיעקב, זה מאחים שמשגע אותו. מרגע שיעקב מקבל את הבכורה, מרגע שעם ישראל הולך לקבל ממלכת כהנים וגוי קדוש, פרעה מקבל עכשיו את הברכה דרך עם ישראל, לא ישירות מהקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא מתחיל לקלוט.
מה שהוא לא קולט את זה לפני, זה בידו משעבר אותה.
כן. כן, זה שתי צורות. צורה אחת לקבל את הברכה, אני אשעבד אותך, ואז אני אשענק ממך את הברכה, ויש צורה אחרת לקבל את הברכה, אבל בהכנעה ולא בשליטה. שמה?
של אנשים שהם יוצאים מילד ישראל שהם עשו ילד רב.
שמה?
זה שהוא היה תפקיד.
לא הבנתי.
פרעה היה תפקיד.
כן.
ואולי יש בחיים רואים שזה אמת. מתי הוא רואה שכל האנשים יהודים ככה הם יוצאים, זה שיש אלוקים. אז כל המסך שלו הוא נופל, וכמו הוא עשה הכל זה באמת בשבילו, כי הוא חושב שהוא נולד באמת והכל הכל, אז הוא רואה שממש זה האמת. הוא רוצה לקבל את הברכה מהעם שזה
כן.
כמו זה לא קוראים איתכו אני חושבת עוד דרך אבל פרעה זה כמעט בשבילי אבל יש עוד צורה שאני לא יודעת למה זה פרלל בשבילי זה הערב רב שהם יוצאים
כן, כן.
אלא מדי פחד להוציא, לא עם שורש טוב.
אז זו שאלה, זה אולי עושים בשיעור הבא. כי דווקא אני רוצה להגיד שיש את אלה, יוצאים עם שורש טוב, יש שם תערובת. לא כולם אולי יוצאים מהסיבות הנכונות, אבל יש מי שאומר גם, אני איתכם לגמרי. לא רק שאני מבקש תברכו. אולי אני מסיים בזה שהנקודה הזאת, מה האופק של כל הסיפור הזה? הרי לכאורה... כל הסיפור, מאבק, מצרים, תן להם מכות, ננצח אותם, נשתחרר, בסדר, זה חלק מהסיפור, אבל יש איזה אופק. האופק זה, וזה, בחבד הם הרבה בזה, שיש שלבים מסוימים בהתפתחות שלנו, שיש את השם, ויש את המתנגדים אליו. אחרי זה יש את השם, והמתנגדים אפילו קצת עוזרים. ויש אופק בהתפתחות שאין מתנגדים בכלל, ושום דבר בבריאה לא מתנגד לקדוש ברוך הוא, וכולם מקבלים את הברכה שלהם. זה אין מנגדים, אין, זה השם אחד, אז הרב שלמה בנאים אומר על זה, יש איזה רגע שאתה צריך לקלוט שהוא האלוהים שלך, הוא גם אלוהים של מצרים. זה שמה ישראל במדרגה הגבוהה, זה שהוא גם אלוהים שלהם. אל תעשה את זה אם אתה שבור ורצוץ תחתיו, אז אל תחפש את זה, זה יכול להיות קורבני. אבל אם אתה משוחרר, אתה יכול להתחיל לקלוט את הדבר הזה. שזה השלמה, במאבק עם השר של עשיו, אז יעקב מבקש ברכה מהשר של עשיו, נכון? פה זה ההשלמה, עכשיו השר של מצרים מבקש ברכה מיעקב. אז זה הנקודה הזאת של הגדלות, אולי אפשר לראות את זה גם כן היום בארץ. צא מהעמדה של היהודי הדפוק המסכן. אתה מלך. איך עשו לנו, מה עשו לנו, הנה תראו, גם לכם יש אנטישמיות. צא מזה, אתה מלך, אתה מבורך. אתה כבר לא עבד שנלחם איכשהו לצאת מהגלות, וכאילו זה, וכולם שונאים אותנו, ומתי יאהבו אותנו, ותשחרר. ואז הוא יבוא לבקש ברכה ותיתנו. באמת, יש לך את היכולת לתת לו את הברכה, זה הנקוד, תאמין. טוב, אני יודע. שואל.
הוא היה מלך
של יוניב, לא? מי? יש מדרש, כדי לנסות להיות נאמן ל10 דקות הפסקה בין שיעור לשיעור. אני נלחם על זה כל...